השינוי של הזמן, זה פשוט לטובת שיעור א', לפחות בשלב הראשון של השנה. קצת קשה להם השיעורים בשש, אז החלפנו את הרב אלעזר, ואז קצת אולי, אני מקווה שאתם מרגישים שזה פוגע בכם, בסדר צהריים שלכם, ככה היינו רוצים שיהיה שיעורים בשש, ופחות, למרות שבעצם בכל מקרה היה לכם שיעור בחמש, אז זה לא משנה, רק הפכנו את הסדר, אז בעצם לא שינה לכם, אז סליחה, אז זה לא מובן. טוב, אנחנו רוצים לחבר היום הכנה לראש השנה עם עניינים שנוגעים גם למציאות חיינו ודורנו. נתחיל כמה דקות להזכיר, להסביר למי שאולי זה קצת חדש לו, ולהזכיר למי שמכיר. החז"ל אומרים בזוהר, מדברים על האישה השונמית. אישה השונמית שהנביא אלישע היה מתארח אצלה. בזוהר בתחילת פרשת בשלח יש כמה דפים מאוד מעניינים על העניין הזה. לענייננו, נגיד את בקיצור את הדבר, אומר לה הנביא אלישע שכתוב ויהי היום ויבוא שמה. כל מקום שכתוב היום בחז"ל, סתם היום זה ראש השנה. והוא אומר לה, ביום הזה הקדוש ברוך הוא דן את העולם ביום הזה, וגם אני, הוא אומר לה, עסוק בעניין הזה של הדין שיש בעולם. ואז הוא אומר לה, האם יש משהו שאני יכול לעשות לך? הוא אומר לה, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? הזוהר אומר, מה יש לאישה כזאת אצל המלך ואל שר הצבא? אישה פשוטה שחיה את החיים שלה, אישה גדולה, הייתה אישה מיוחדת, אבל חיה את החיים הטבעיים שלה, מה היא צריכה אצל המלך? אלא, אומר הזוהר, זה ראש השנה, שהיום הזה גורם שכל בני העולם יושבים בדין. והקדוש ברוך הוא נקרא המלך, המלך המשפט. אמר לה, האם את צריכה למלך העליון שיחפר לך על המעשים שבידך, אדבר ואבקש בעדך. כלומר, הנביא יש לו דיבור, השפעה על הפמליה של מעלה, והוא אומר, לה, אני יכול להמליץ בעדך. ואז התשובה שלה היא מדהימה, היא אומרת לו, בשעה שהדין תולע לעולם, לא ייפרד אדם מן הכלל בלבדו, ולא יצוין למעלה, כלומר בבית דין העליון, ולא ידעו אותו בלבדו, כי בשעה שהדין תולע לעולם, אלו שנודעו ונרשמו בלבדם, אף על פי שצדיקים הם, הם נתפסים מתחילה. ועל כן אין אדם צריך לפרוש מן העם לעולם, כי רחמי הקדוש ברוך הוא נמצאים תמיד על העם כולו ביחד. ומשום זה אמרה, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואיני רוצה להיפרד מהם, כמו שעשיתי עד היום הזה. ולכן, במילים אחרות, היא אומרת לו, תשמע, אני לא צריכה פרוטקציות, אני לא צריכה שתדבר עליי למעלה בעולם העליון, בעולם האמת, כי, נגיד במילים פשוטות, אני מסודרת. אני מכירה את האורח חיים שלי, ואני יודעת שאני מסודרת, ואין לי שום חשש מהדין של ראש השנה. למה אני מסודרת? כי בתוך עמי אנוכי יושבת. אני מחוברת לכלל, אני בתוך העם, בתוך העם, כן, זה לא סתם, פעם היה תנועת אלמי, כשיסדו אותה, אז אני זוכר איזה דיון שהיה, כבר אני לא זוכר באיזה מקום שהייתי נוכח בו, האם לקרוא לזה אל עמי או בתוך עמי. אל עמי זה קצת כאילו אני הולך אל מישהו אחר, כשאני בתוך, אז אני חלק, אני בתוך זה, אני לא, לפעמים כותבים לי איזה משהו על הישיבה, הישיבה באה לאשדוד, להעיר את העיר, לא באנו להעיר את העיר, באנו להיות בתוך העיר. אתה בתוך העיר, אתה חלק מהכלל, כשאתה חלק ממשהו, אז אתה גם נתרם מהאנשים שסביבך, וגם בעזרת השם אתה כמובן תורם להם, אבל אתה בתוך, אתה חלק, תוך שאתה חלק, אתה כמובן חלק בלתי נפרד, אתה רוצה להיות שותף, לאותו דבר שאתה חלק ממנו. אפשר קצת לסייע ולחזק את הדבר הזה ממקור נוסף, גם די, אני אומר ידוע, אני כבר לא אומר ידוע, כי למי שזה ידוע זה ידוע, ולמי שזה לא ידוע אז עכשיו זה יהיה ידוע, אז למה להגיד ידוע? אז התוספות בראש שנה בדף ט' זין, התוספות אומר, הגמרא אומרת, איך אנחנו מתפללים היום על אנשים חולים וכל מיני, כל מיני צרכים שיש לאנשים, איך אפשר להתפלל על זה היום לפי הדעות שאומרות שגזר הדין נקבע בראש השנה והוא נקבע כבר לכל השנה כולה? איך אפשר להתפלל? הרי זהו, זה כבר סגור, זה כבר נחתם. אז הגמרא אומרת שאפשר להתפלל רק לפי רבי יוסי שאומר שגזר דינו של אדם נידון בכל יום. אז כיוון שהוא נידון בכל יום, אז אתה יכול כל יום להתפלל. אומרת הגמרא, אז מה, לפי רבי יהודה וכל הדעות האחרות אי אפשר להתפלל, אבל לפי כולם אנחנו מתפללים שלוש תפילות ביום. אנחנו מתפללים, זה לא, יש רבי יוסי, בסדר, אבל יש גם דעות אחרות שהן אומרות שהגזר דין הוא בראש שנה. אז מה, לפי דעתם צריך לבטל את התפילה, כי זה סגור, העסק סגור. התוספות דן בזה, כמובן לא ניכנס עכשיו. בסוף הוא אומר, בסוף התוספות הוא אומר, ועוד יש לומר, זה תפילה דרבים שייני. דגזר דינם נקרא, כדלקמן, עוד קצת, מוסיף עוד כמה דברים. מתפללים כל יום בלשון רבים, ואני מוסיף פה כבר משהו שאני תכף רוצה לדבר עליו, מתפללים במניין. צריך להבין שתפילה במניין, זה, הסיפור שלה, זה העניין של הרבים. זה העניין של להיות חלק מהרבים. הכוזרי, במאמר שלישי שהוא מדבר על עבודת השם של החסיד, אז הוא מתאר את עבודת השם, ואז הוא אומר שחלק מהסיפור זה תפילה במניין, והוא שואל אותו המלך, כן, מלך כוזר, אומר לו, מה, זה כל כך חשוב שהתפילה תהיה במניין? אתם יודעים, גם היום, השבוע שאל אותי בחור יקר בשיעור א', שיחות אישיות, אתם יודעים, זה שואל אותו, מה אתה מוטרד, איזה שאלות יש לך, מה אתה רוצה לברר? ואז אחד שאל אותי על מאוד קשה לי עם התפילה. לא יודע, אני מתאים לי תפילה לבד, בזמן שלי, בזה, כמו שהיה פעם לפני שהיה את כל המניין ואת כל הדברים האלה. כמובן נקודה מאוד אמיתית, אני אדבר עליה תכף. אבל אנחנו יודעים שחז"ל מעריכים מאוד במסכת ברכות על כך שאדם צריך להתפלל במניין, וגם אם הוא לא יכול להתפלל במניין פיזית, במניין של אנשים, להיות עם 10 אנשים, אז הוא צריך להתפלל במניין באופן אחר. איך? או במקום שהציבור מתפלל, כן, זה ידוע שאם אתה לא יכול להתפלל במניין, תתפלל בבית כנסת. לא בבית, תתפלל בבית כנסת. ואם אתה לא יכול בבית כנסת, אז תתפלל בזמן שהציבור מתפללים. זאת אומרת, יש פה בעצם את שלושת הבחינות בספר יצירה, עולם, שנה, נפש, או בלשון הכוזרי, מאמר רביעי, מקום, זמן ואדם. אז המניין הוא באדם, להיות עם 10 אנשים. אם לא עם האדם, אז להיות בבית כנסת במקום, שזה המקום של ההתכנסות. ואם לא בבית כנסת, ואתה חייב להיות בבית, קורונה, לא מדי כל דברים כאלה, אז תכוון לזמן שאתה יודע שהמניין שהכי קרוב אליך והכי מחובר אליך, תתפלל באותה שעה יחד איתם. כדי שיהיה לך בחינה של התקללות, כלשהי דרך אחד הצינורות האלה. אז הכוזרי אומר לו שמה, שלמה התפילה במניין יוקח משמעותית? כי הוא אומר, קודם כל, אדם אחד לא יכול להתפלל על כל הדברים. בסוף אדם, כולנו, כל אחד הוא, יש לו גם את צרכי עצמו המסוימים. גם כשהוא חושב על צרכי הכלל, הוא חושב על צרכים מסוימים של הכלל. הוא לא, קשה לו לראות את כל הצרכים של הכלל. אבל אם יש פה פחות 10 אנשים, אז כל אחד מהם הוא רואה צרכים אחרים של הכלל, אז הכלל בסוף נהיה כלל הרבה יותר גדול. חוץ מזה הוא אומר, כשאתה מגיע לבית כנסת, ואתה פתאום רואה את החבר שלך, שאתה פתאום נזכר שבעצם אחותו כבר בת 32 והיא לא נשואה, אז זה מזכיר לך להתפלל עליה. זאת אומרת, אם אתה עכשיו נמצא בבית, ואתה עם עצמך, אז אתה צריך הרבה יותר לגייס את כוח הדמיון שלך כדי לזכור באמת את הצרכים של כל האנשים שמסביבך. אבל כשאתה רואה את האנשים פיזית, אז אתה אומר, וואי, באמת הוא אתמול, שכחתי שהוא לפני שבוע סיפר לי שהוא כבר חצי שנה בחלט, ושכחתי מזה. אבל עכשיו אני רואה אותו בבית כנסת, יש לו עכשיו יותר זמן לבית כנסת, כי הוא לא עובד. אז אני רואה אותו בבית כנסת, הוא אומר, הוא בכלל לא בא בדרך כלל למניין, למה הוא בא עכשיו? כי יש לו זמן, כי הוא לא עובד. אבל כבר הוא סיפר לי שלא פשוט לא כלכלי, אתה פתאום נזכר, אתה פתאום נזכר בצרכים של האנשים. אז אני אגב מאוד, הקורונה, התחלת הקורונה אמרתי שאני בתפילה במניין מאוד חשוב לי. אני מאוד מתאמץ על הדבר הזה. בהתחלת הקורונה זהו היה כאילו ממש סגר מוחלט, לא יוצאים, לא כלום וכולי. אז בהתחלה היה לי מאוד קשה, כאילו התפלל לבד. אחרי זה אמרתי לעצמי, אמרתי לאחרים שאני למדתי להתפלל לבד. כלומר, לפני כן כשהייתי מתפלל לבד היה לי כאילו תפילה כזאת ממש כאילו לקחו לי את האוויר מהמנוע, שמו סיכה כאילו בזה, מה בלי מניין זה לא אותו הדבר. אבל כיוון שנגזר לא להתפלל במניין, אז לפחות לא היה שום ברירה אחרת, אז תפשתי את עצמי, אמרתי, רגע, אתה, אל תהיה יותר מדי לצד הזה שאתה כבר לא יכול להתפלל לבד, בוא תראה איך מתפללים לבד. ואז ניסיתי ללמוד לעצמי איך מתפללים לבד, פתאום ראיתי שיש לי נחת, ואני פתאום מתחיל להגיד, אומר את העקידה והקורבנות, ויש לי זמן, כאילו אני לא יודעת לחוץ השעה להגיע, להצטרף למניין וזה. היה לי לימוד גדול, אחרי שזה נגמר, עוד לא נגמר לגמרי, כן, אבל כבר יותר יש אפשרות יותר להתפלל במניין, אז לקחתי מזה, אמרתי, רגע, אם כשהתפללתי לבד יכולתי להגיד עקידה ולהגיד זה, להגיד זה, אז גם במניין אני יכול, רק מה אני צריך להגיע איזה רבע שעה קודם, בסדר, אני אעשה מאמץ כדי, אז, אבל אני פוחד מהקורונה, ושמעתי את זה מהאנשים, שמה שנקרא, תפסו טרמפ קצת על הקורונה, אמרו, תשמע, מניין של השרה, בחוץ, בחצר, בחום, לא בתוך הבית כנסת, תשמע, יאללה, בואו, פלל כבר, בואו, כבר זהו, אותרה הרצועה, והעסק השתחרר, אז אני אומר, קודם כל, אני אומר לעצמי, ואני אומר לכולנו, אני אומר, להיזהר מאוד, חס וחלילה, צריך להבין, הרי התוספות אומר, גזר דינם של רבים שייני, כלומר, כל יום אנחנו יכולים לשנות גזרה, איך? לא אמרתי בעצם את הנקודה, גם של ראש השנה וגם של כל השנה. בגלל שהרבים, יש עליהם כל הזמן הרחמים, אין להם דין בכלל. הכלל הוא כולו טוב. הכלל הוא כולו כל הזמן מונהג ברחמים. הכלל נמצא, כלל זה כנסת ישראל, אנחנו מדברים על זה עכשיו בשיעור, מי אתה עם ישראל, בשיעור של יום ראשון. כנסת ישראל דבוקה ממש לקדוש ברוך הוא, ראינו את זה השבוע, וכיוון שהיא כל כך דבוקה לקדוש ברוך הוא, אז כמו שאיתו, כמו שאצלו שמה אין רע, ואין דין, ואין כל זה, אחר כך מתחיל פה בעולם שלנו, הדברים האלה מתחילים. אבל שמה אצלו במקום הגבוה, אין בכלל את הדברים האלה. וכנסת ישראל, כיוון שהיא שם, אז אין בכלל דינים, הכל טוב, הכל שמה, אין בחירה בכלל, אין בחירה ברע, ואין גם דינים רעים. עכשיו, כל אדם פרטי, מצד שהוא פרטי, יש עליו דינים. יש עליו חס וחלילה, הוא עומד למשפט על מעשיו. אבל אם הוא, והזוהר אמר, בזוהר שקראתי, הוא אומר, אפילו אם הוא צדיק, אבל הוא מופרד מהכלל, אז יש עליו את מלוא הדין. ובמידה מסוימת הפוך. מידה מסוימת, כי ברור שיש, בסוף יש, אנחנו לא יודעים את החשבונות של מעלה, אבל אנחנו יודעים שאדם שפועל לטובת כלל ישראל, אז הוא נקרא צדיק גמור, כן? החסד לאברהם שאומר שאדם שפועל בשביל כלל ישראל, גר בארץ ישראל, פועל בשביל כלל ישראל, יש לו בחינה של צדיק. בגלל זה שהוא מוסר את עצמו ונותן את עצמו לכלל. שתגידו מה, אז אפשר להיות טוב, אז בואו נהיה חילונים ונהיה אנשים כלליים, נהיה זה. אז כמובן שאנחנו מבינים כולם שעשיית התורה והמצוות היא חלק מלהיות חלק מהכלל ולעשות טוב לכלל, וחלילה עבירות ודברים כאלה גם פוגעים בכלל. רק יש בחינה מסוימת שכשהאדם הוא כל כך כללי, יש לו בחינה של צדיק. בחינה, זה לא אומר שהוא לגמרי צדיק. על כל פנים, כיוון שכך, אז קודם כל האישה השונמית, אז זה כמובן מובן מאוד, אז היא אומרת לו, שמע, אני, אני מסודר את כל השנה, אני לא צריכה פה עכשיו איזה פרקליטים שיבואו, ימליצו לי. אני רגוע, למה? כי אני כל השנה פועלת, תכף נגיד כמה מילים איך עושים את זה. אבל קודם כל אני רגוע, כי אני כל השנה בתוך הכלל. חיה בתוך הכלל, עוזרת לכלל, מרגישה כל הזמן את הצרות של הכלל, מתפללת על הכלל, מנסה לעזור לכל מה שאני יכולה לעזור לכל אדם אחר שהוא בסוף חלק מהכלל וגם לכלל כולו, לציבור כולו, מה שאני יכולה לעשות. ולכן אני מגיע לראש שנה, אני מגיע רגועה, אני מגיע עם תעודת ביטוח. ואותו הדבר, כל השנה כולה תבורך. ואותו דבר כל השנה כולה, שהתוספות אומר, אם חס וחלילה בראש שנה נגזר משהו, לא יודעים את את המהלך האלוקי, אבל אדם, למה נגזר? נגזר כי כנראה בשלב של הדין, הוא היה קצת נפרד מהכלל, ולכן היה אפשר לתפוס אותו, היה אפשר לתפוס אותו בנקודה הזאת שהוא קצת נפרד. ואז הוא בא ומתחזק דרך התפילה במניין, ודרך התפילה בלשון רבים, והתפילה עצמה מחנכת, התפילה עצמה מחנכת להיות חלק מהכלל. איך היא מחנכת? א', שהיא בלשון רבים. אז אתה כבר חייב לחשוב על הציבור כולו ולא רק על עצמך. הגמרא אומרת בברכות, במקום רינה שם תהיה תפילה. רש"י אומר שם, במקום רינה שהציבור אומרים שירות ותשבחות בנעימה ובקול רם. כלומר, פסוקי דזמרה, זה המקום, כמו אצל הספרדים, לא תפילה כזאת יבשה כמו אצל האשכנזים, כל אחד ממלמל כזה לעצמו, אלא באים ביחד, אומרים את הפסוקי דזמרה ככה בנעימה, בכל רם, מתאחדים כולם ביחד, ואז כל אחד יוצא משם לתפילה הפרטית שלו, תפילת לחש, לתפילת עמידה, לתפילת 18. אבל מאיפה זה מתחיל? זה מתחיל, אין תפילתו של אדם אלא נשמעת, אלא בבית הכנסת, המקום של הכינוס, והמקום של הרינה, המקום של הביחד, ומשם יוצא התפילה הפרטית. אז התפילה עצמה, היא מחנכת אותנו, המקום, כמו שאמרנו, המקום, הזמן, האנשים, הנוסח, כל החובה, כל הדין הזה שצריך להתפלל במניין, הוא כולו נועד לעניין הזה של להתקלל, להרגיש חלק מהכלל, להתפלל על הכלל, וממילא, גם ביום יום זה מאפשר שינוי של גזרות חס וחלילה כאלה ואחרות. אדם פשוט עובר מאדם פרטי, הוא עובר פאזה, הוא עובר למקום אחר, הוא עובר למגרש של הרבים, בגלל שהוא עובר למגרש הזה, שם הגזרה בכלל לא נגזרה. הגזרה נגזרה על האדם כשהוא היה באיזשהו מקום נפרד. ברגע שהוא הגיע למקום של הכלל, הוא כבר נמצא במקום אחר לגמרי, ברמה אחרת לגמרי, ושם כבר אין דינים. ולכן הדין גם יכול להתבטל. מה שהיה, מה שנגזר, זה בתור אדם כזה. אבל עכשיו הוא אדם אחר, אז זה מלא מתבטל. הנקודה המרכזית שאיתה ככה נתחיל לסיים, אנחנו יודעים שבעידן הפוסט-מודרני, הפרט הוא מרכז הכל. ידוע שכן, זכויות הפרט, וכמובן מגזימים עם זה בצורה שזה חלק מהסיפור פה, אבל אין ספק שיש פה מהלך מאוד מאוד חזק ומשמעותי להעצמה של האדם הפרטי. אתה שואל את עצמך, רגע, מה המהלך האלוקי פה? הרי אנחנו מדברים על הכלל כל כך הרבה, אז איך זה יכול להיות הדבר הזה? התשובה היא פשוטה, התשובה בבסיסה היא פשוטה, והיא שאין שום אפשרות להתחבר לכלל אם אתה לא יודע מי אתה. כלומר, אדם לא יכול להתקלל, להיות חלק מכלל, אם אין לו, אם הוא לא מתחיל מעצמו. מתחיל מזה שהוא חי את עצמו, אוהב את עצמו. פלא יועץ באהבה אומר, דבר ראשון, שאוהב האדם את עצמו. מה זה? מה, אנחנו אגואיסטים? אנחנו אנוכיים? מה זה הדבר הזה? מה זה לאהוב את עצמו? לאהוב את הכלל? לאהוב את האחרים? לא. דבר ראשון, לאהוב את עצמו. אם אדם לא אוהב את עצמו, הוא לא יכול לעשות כלום. כי אהבה לעצמו, אהבה אמיתית לעצמו, זה אני שמח במי שאני. אומר הקדוש ברוך הוא, אני שמח במי שאני, בגוף שלי, בנפש, בשכל, בכישרונות, ביכולות, בכל הדברים, בחולשות, בחוזקות. זה אני. אני שמח מי שאני, אני מחזק את, 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 מה ש, את, ה, את האישיות המיוחדת שלי, משם אני מתחיל. ועכשיו פה, שימו לב, פה הנקודה המרכזית. כי העולם תופס בטעות, בגלל שלא מספיק מעמיקים, תופס שזה לא יכול ללכת ביחד, שאני גם אוהב את עצמי מאוד, וקשור לעצמי מאוד, וזה נקודה מאוד אמיתית, הגאולה הזאת של האדם הפרטי, הרי הנביא אומר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. זאת אומרת, אנחנו הולכים למקום, אני תמיד צוחק ואומר שעוד מעט הרבנים, לא יהיה להם פרנסה, איזה מזל שאני כבר כמה שנים לפני הפנסיה, אז אני כבר לא כל כך צריך לדאוג, כי לא יהיה יותר, כי כל אחד פשוט ילמד את עצמו. זאת אומרת, כל אחד, כליותיו ילמדו, פשוט זה הכל יבוא לו מתוכו, הכל יבוא זה דבר מדהים, הגאולה הזאת של האדם הפרטי. אז העולם הולך לשם, וזה דבר מאוד אמיתי, אבל הטעות הגדולה היא שחושבים שיש סתירה בין לאהוב את עצמי לבין לאהוב את הכלל. וזה פשוט מקור של טעות כל כך פשוט, אבל כל כך קריטי בעניין הזה. אני מביא בזה תמיד את הדברים של הרב קוק באורות הקודש, בחלק ג' בעמוד י' ג', באמת מהפסקאות נכסי צום ברזל, מהדברים שממש צריך כל הזמן לזכור אותם ממש בעל פה. אני קורא ממש שורה אחת. הקדושה אינה נלחמת כלל נגד האהבה העצמית, התבועה עמוק במעמקי נפש כל חי. אלא שהיא מעמידה את האדם בצורה עליונה כזאת, שכל מה שיותר יהיה אוהב את עצמו, ככה יתפשט הטוב שבו על הכל, על כל הסביבה, על כל העולם, על כל ההוויה. מאוד מאוד פשוט. השאלה היא מי זה עצמי? הדוגמה הכי פשוטה זה המשפחה של האדם. סיפור שאני גם חוזר עליו הרבה פעמים. יהודי שהכרנו כי ליווה אותנו פה בגרעין, בהקמת הגרעין לפני כמה שנים טובות. נקרא גולן, בחור מירושלים. והבחור הזה... לפני כמה שנים נסע בשכונת ארמון הנציב או משהו כזה, נסע עם הרכב שלו, ומחבל נכנס לאוטובוס, והוא עצר עם הרכב שלו, הוא חסם את האוטובוס שהמחבל, ולא יודע איך, בקיצור הוא שם הציל את העסק, לא זוכר אם היה נפגעים או מעט מאוד נפגעים, הוא ממש מסר את נפשו, וברוך השם גם יצא חי וגם נטרל את המחבל, ו... ראיינו אותו ברדיו, בטלוויזיה, באותו ערב. שמעתי את זה אחרי זה, מישהו סיפר לי. אחרי זה שמעתי את זה בהקלטה. אז העיתונאי שואל אותו, תגיד, איפה היה לך את האומץ לבוא ככה, לחסום את האוטובוס ולהסתכן? ואז הוא ענה לו, הוא אומר לו, תגיד, אם באוטובוס היו בני המשפחה שלך, מה היית עושה? ככה הוא שואל את העיתונאי. הוא פשוט נכנס כזה חצי לשוק כזה, ופשוט שתק, כאילו פשוט, הוא פשוט הבין את התשובה, כאילו מה הייתה התשובה? התשובה הייתה מאוד פשוטה. הוא אומר לו, תקשיב, אני מבחינתי, כל נושא האוטובוס, מבחינתי, הם כמו המשפחה שלי. אתה, הוא לא התכוון, אתה מסכן, כאילו העיתונאי הזה, שהוא לא, זה רק רצה הוא רק רצה לעזור לו, להבין. הוא אומר, הרי, נכון, זה היה המשפחה שלך, אתה היית מציל? למה? כי מה, כל אשר ייתן לאדם, איך אומר שם, זה... כל ייתן האדם בשביל בני ביתו. מה, לא ברור שהאדם ימסור את עצמו בשביל אשתו, בשביל הילדים שלו? הוא לא יחשוב אחד פעמיים. אדם נורמלי, כן? יש אדם ש... לא יודע, עד כדי ככה. אבל ברור שאדם נורמלי ייתן את כל מה שלו בשביל... אז יש אחד שהאהבה העצמית שלו נגמרת במשפחה המצומצמת שלו. יש אחד שזה עובר גם לבני דודים והדודים, גם בשבילם הוא ימסור. יש אחד... שכל האנשים בעם ישראל הם מבחינתו כמו המשפחה שלו. הוא לא מתייחס לזה כאילו כמו אנשים אחרים. זה מבחינתו, זה הוא. הרי המשפחה זה כאילו אני. אז אני אוהב את עצמי, אז אני אוהב את אשתי, אני אוהב את הילדים שלי. ואז אני מנסה להגיע למצב שבו אני אוהב את כל האנשים, קודם כל של העם שלי. הרב קוק אומר על כל ההוויה, על כל הזה, בכלל כאילו להגיע למצב שאתה עד כדי כך אוהב, שאתה אוהב... אפילו אנשים שהם לא מעם שלך, אבל הם לא, כן, כמובן, לא שונאים שלך, לא, לא, זה, אתה גם אוהב אותם. אם למסור את הנפש בשביל להציל אותם, טוב, זה כבר, זה כבר שאלה כמובן גם, בוודאי אם אתה יכול, ופה שאלות, לא משנה, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל בעיקרון כן, בעיקרון, כל העולם הוא המשפחה שלך, הוא אתה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, כל הטעות היא, שזה נחשב כאילו או אני, או זה כאילו זה משהו אחר. אבל אם אתה מבין שהעולם בנוי בצורה כזאת, שבעצם זה יחידה אחת, אז כבר פשוט תגדיל את האני שלך, עד שהאני שלך יהיה פשוט, תכלול את הכל. ולכן, אני לא יודע אם יש את המשפט הזה גם אצל האחינו הספרדים בתפילה, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. יש משפט כזה או שלא, לא, מה? יש, זה, כן, יש, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. לא פסוק, לא זה, אבל נכנס מאוד מאוד חזק בנוסח התפילה, שעפי מה שאמרנו כמובן מאוד ברור, כי תפילה אמרנו זה ברור שזה ברבים, צדקה זה גם מי שאדם שנותן צדקה, הרי גם הצדקה כתוב אסר בשביל שתתעשר, גם התפילה כתוב המתפלל לחברו הוא נענה תחילה, זה כמו צינור של שפע שברגע שהוא עובר, הוא עובר דרכך ואז הוא עובר לאלה שנתת להם או ביקשת עליהם, אז אתה הצינור, צינור זה רצון, אתה יש לך רצון, יש לך רצון על אחרים, אתה הופך להיות הצינור ואז השפע עובר דרכך. וגם תשובה אמיתית, כבר אין זמן עכשיו להוכיח את זה בפסקאות ברב קוק, שתשובה הכי גדולה, אומר הרב קוק, התשובה העליונה, זה שהאדם מגיע לתשובה מתוך החיבור שלו אל הכלל. מה, הוא כל כך מחובר לכלל, לכלל ישראל, לכלל ישראל לדורותיו, לכל ההיסטוריה, לכל ההוויה, שכשהוא מסתכל על כל הכלל הזה, הוא אומר, איך אני לא חלק מזה, איך אני לא חלק מהמהלך האלוקי הטוב הזה, שרוצה להיטיב לעולם, ורוצה להביא את העולם למקום מאוד עליון. לכן כל הדברים האלה כשהם נעשים בצורה אמיתית, תשובה, תפילה וצדקה, הם פשוט ברור שהם מעבירים את רוע הגזרה, כי אתה הופך להיות מאדם פרטי לאדם כללי. כמובן השאלה הגדולה שכרגע אין לנו את הזמן, צריך בהזדמנות אחרת לדבר עליה, זה איך עושים את זה בפועל. אבל ברור מה שכן אפשר להגיד בשתי דקות, בשלוש דקות, זה שהדרך הרי להתחבר לכלל זה משהו מאוד כזה ארטילאי. מה זה נקרא להתחבר לכלל? מי זה הכלל? מה זה הדבר הזה? אז מי שאחרי צבא אולי כבר הרגיש קצת מה זה להתחבר לכלל. מי שלפני צבא יכול כבר להתחיל לתכנן לעצמו ולהגיד לעצמו דבר מאוד ברור. כשאני הולך לצבא, זה בעצם אחד המקומות אולי הכי ברורים שאני תורם לכלל במובן הכי רחב שלו. אני לא מגן עכשיו על השכן שלי ועל מישהו מסוים. אני הולך לבנות משהו כללי, כלל ישראלי, שיגן על כלל ישראל. אני לא מגן עכשיו כשאני בעזה, אז אני מגן על הקיבוץ שחי בעזה. אני מגן על כלל ישראל איפה שאני לא, איפה שיצטרכו אותי. ולכן ברור לדוגמה שאם הולכים לצבא, מתוך המגמה הזאת והרצון הזאת להיות חלק מהכלל ולתרום לכלל ולהשקיע בשביל הכלל, אז כבר הנה דוגמה אחת כללית. אבל באמת ביום יום רוב הדברים הם באמת באים יותר לידי ביטוי דרך הפרט. זאת אומרת בעבודת מידות, אם תשימו לב, אם נחשוב על זה רגע, רוב המידות הלא טובות ורוב המידות הטובות הן נגזרות של המשוואה הזאת שאמרנו עכשיו. כלומר, ניקח נגיד גאווה, קנאה וכעס. אין ספק שלושת המידות אולי, כן, הכי קשות, כן? ממש אדם מקנה ואינו צרה בשל אחרים, כועס, כל דבר שרק מישהו אומר לו, ישר הוא מתפרץ, הוא ישר כאילו פגעו בו, ישר זה, מתגאה, כן? חושב שהוא יותר מאחרים, חושב שהוא זה. וכמובן הכיוון ההפוך, אדם שיש לו עין טובה במקום קנאה, יש לו אורך רוח וסבלנות, יש לו רצון לתת, לתרום, לתת לשני, הוא בא בענווה, מרגיש שהוא פחות מכולם, כולם, הכלל הרבה יותר גדול ממנו, הוא מתבטל כלפי הכלל, בעצם הכל מגיע מאותה נקודה. זאת אומרת, הכל בסוף מגיע מהנקודה הזאת. ככל שיש יותר פרטיות, אז יש נגיעה יותר במידות הפחות טוב. ככל שיש יותר כלליות, אז זה נוגע במידות האלה. אז ממילא, ברור שככל שעושים עבודת מידות חזקה יותר, מושקעת יותר, כל אחד מכיר את עצמו, כמו שאמרנו, להכיר טוב את עצמך, מתוך כך לבוא ולהבחן, כאילו להבחן את עצמך, ומתוך כך להשקיע עבודה בדברים שאתה צריך בהם יותר השקעה, כמובן בכיוונים האלה של המידות המרכזיות. ברגע שאתה עובד על המידות האלה, אז בסוף זה חיבור לכלל, כי כשאני מסתכל בעין טובה לאנשים, אז אני בסוף אני מחובר בצורה יותר טובה לכלל. כשאני עוזר לאנשים, אז כרגע מי שיש לי לעזור, זה החברים שיש לי פה בישיבה, בבית, במשפחה, לא יודע איפה. בסדר, זה הכלל שאני כרגע נמצא לידי. דרכו אני אבטא את הרצון שלי להיטיב לכלל כולו הרחב יותר. בתפילה, כמו שאמרנו, התפילה פורצת גדרות. התפילה, אתה באופן טבעי מזכיר בשמות אנשים מסוימים שאתה מכיר אותם, ועליהם אתה מזכיר מי שעושה את זה באלוקי נצור, מי שעושה את זה בשומעי התפילה, כל אחד במקום שלו, בוודאי שיש עניין גדול להזכיר בתפילה שמות של אנשים שאתה מכיר אותם לצרכים שלהם, חולים ופרנסה וזיווג וזרע של קיימה וכן שאר הזה הדרך, כל מיני דברים כאלה, להזכיר אנשים פרטיים, אבל תמיד, כמו שאמרנו, התפילה היא בלשון רבים, תמיד זה בתוך כלל ישראל, ואתה מנסה לדמיין, אתה מנסה לחשוב, אם אתה לא בטוח, לך לסיבוב בבית חולים, לא בקורונה, אבל אתה אולי שכחת קצת, אז תעשה סיבוב פעם קטן בבית חולים, כמה דקות, תיזכר קצת כמה אנשים חולים יש, וכמה מובטלים יש, וכמה זה יש, ותדמיין את זה, תחשוב על זה, וזה כבר תפילה על הכלל, כלל שאתה לא מכיר אותו, אבל כלל ישראל, הפרנסה של כלל ישראל, עכשיו קורונה זה גם פרנסה, זה גם בריאות, זה הרבה, הרבה דברים שמתחברים ביחד, וגם הצרכים הרוחניים על אנשים שרחוקים ולא זה, אנחנו יודעים שהם קיימים, זה רק צריך להתבונן בזה, צריך להשקיע מחשבה בזה, להרגיש את זה, לחוות את זה, להצטער על זה, שזה יהיה חסר, שתרגיש כאב על הדברים שקיימים, ואז עם אלה להתחזק בתפילה, כאילו כשאתה מגיע למצב כזה שבאמת צורכי הכלל, הכלליים, אתה מרגיש אותם וכואב עליהם, וצורכי הפרט שאתה מתפלל עליהם, אז המשיכה לתפילה היא גם יותר קלה. זאת אומרת, לא צריך כל כך, לקום בבוקר תמיד קשה, זה לא יעזור, תמיד יהיה קשה, גם לגיבור שבגיבורים, אבל בכל זאת שיש כזה צורך וכזה רצון להיטיב וזה, אז יותר קל, גם יותר קל לקום ולעשות את זה. ואז אם אנחנו, כמו שאמרנו, גם דרך תפילה, וגם דרך כל החסד וכל היום-יום, דרך כל המידות האלה, בעזרת השם, עובדים על עצמנו, ודאי לתת עכשיו, לתת לקראת ראש השנה, בתוך עמי אנוכי יושבת, להתאמץ על זה עוד יותר, כל אחד יישב עם עצמו טוב-טוב, ככה יבדוק את עצמו איפה הנקודות, הוא יודע על עצמו איפה הנקודות, שהוא יכול יותר לקחת אחריות על הכלל, תפקידים, עזרה, כל אחד יודע את הדברים, כולנו מכירים, גם בישיבה שלכאורה כזה מקום נינוח, אבל גם פה יש, גם פה צריך ביום שישי את מי שיסדר את החדר אוכל לשבת, ובכלל כל הזמן לחשוב האם יש משהו שחסר וצריך עזרה פרטית וגם לכלל של הציבור, וככה ככל שהדבר הזה יותר חזק, בעזרת השם נגיע לראש שנה, תשובה, תפילה, צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, נבוא רגועים, מחוברים לכלל, נתפלל בשמחה על כלל ישראל, ואנחנו בתוכם בעזרת השם.